ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מראש דף חף גימל עמוד א', תחילת הגמרא. בסוף שיעור הקודם למדנו את המשנה שכותרתו הייתה כיצד מלכין אותו, והגמרא פה תתייחס בקטע הראשון למקורות, למה שראינו במשנה וסדרה של ממרות שמובא בשמו של רב ששת בשם רבי אלעזר בן עזריה. כפי שאתם רואים, הסימונים שמופיעים פה, פס כפול מדגיש את שמו של רב ששת, והמשולש מבליט שמו של רבי אלעזר בן עזריה. בנוסף יש גם מעוין, ומה מטרתו? קודם כל זה מדגיש את המילים וסמיך לי, סמוך, כלומר מבחינת פסוקים זה אצל זה. ובשוליים כתבנו איפה שאתם רואים הכותרת מבנה והצורות, סדרה של מימרות של רב ששת, אמר רב אלעזר בן עזריה, שמבוססות על סמיכות מקראות הגמרא. אמר רב ששת, משום רב אלעזר בן עזריה, מניין לרצועה שהיא של עיגל? תכתיב, 40 יקנו, וסמך לי, סמוך אליו בתורה, קראנו פסוק ג' בדברים חפה, ופסוק ד' כתוב לא תחסום שור בדישו. השור בהמה, העגל שהוא שייך לשור, ומזה לומדים שהרצועה היא מאור של עגל. ויום רב ששת, משום רב אלעזר בן עזריה, מניין לי יבמה שנפלה לפני מוכה שכין שאין חוסמין אותה? הרי שני אחים, אחד מת ולא ילדים, האלמנה שלו היא צריכה להתחתן, מצפים ממנה להתחתן עם האח שנשאר, זה מצוות ייבום, אבל אם האח שנשאר היה ראובן מת, לא ילדים, נשאר אח שמעון, והוא במקרה מוכה שכין. מאוד קשה לקיים חיי נישואין עם אדם מוכה שכין. אז אנחנו לא מכריחים אותה, לא לוחצים עליה לקיים מצוות ייבום, זה הכוונה שאין חוסמין אותה. דכתיב, הזכרנו את הפסוק הזה, לא תחסום שור בדישו, וסמיך לי, בפסוק ה' כתוב כי ישבו אחים יחדיו פרשת ייבום. אז רואים שלמרות שזו מצווה גדולה לקיים מצווה ייבום, אבל יש מצבים שלא לא חוסמים אותה, ואנחנו דווקא אומרים במצב כזה לא לייבם אלא לעשות חליצה, לשחרר אותה. ויאמר רב ששת, משום רב אלעזר בן עזריה, כל המבזה את המועדים, כוונה חול המועד, כאילו עובד עבודת כוכבים ומזלות. דכתיב, אלוהי מסכה לא תעשה לך, וסמיך לי, את חג המצות תשמור. ומוכיחים שלא מדובר על עצם החג עצמו. רש"י אומר בשורה שלישית, אם בראשון ושביעי, כוונה היום טוב עצמו, הרי כבר אמור, זה כבר אמור שצריכים לשמור עליהם. הלא בא להזהיר אלא על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה. גם חול המועד יש בו איסור עשיית מלאכה, אמנם לא באותו דרגה, אותו היקף כמו יום טוב עצמו, אבל מכאן לומדים שבחול המועד יש גם כן תחום שבו אנחנו אומרים יש איסור מלאכה. ויאמר, הגמרא ממשיכה, ויאמר רב ששת, משום רב אלעזר בן עזריה, כל המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר, ראוי להשליחו לכלבים. תכתיב, אנחנו מצטטים כעת פסוק למד מסוף פרק חבי בשמות, כתוב, לכלב תשליחון אותו, וסמך לי בפסוק א' בתחילת הפרק הבא, כוון הפסוקים סמוכים, כתוב לא תישא שם השב, אל תשת ידך עם רשע להיות עיד חמאס. אז הזכרנו פה שלושה דברים שהם ראויים להשליחו לכלבים. הדבר השלישי, עניין של עדות שקר. זה פשט הפשוט הפסוק, כי כתוב אל תשת ידך עם רשע להיות עיד חמאס. זה עניינו עדות שקר. וכפי שאמרנו לפני הפסוק הופיע לכלב תשליחין אותו, אבל בנוסף עוד שני איסורים, מספר לשון הרע, מקבל לשון הרע, קרי בינמי בפסוקים כידוע בתורה אין ניקוד, והמילה לא תיסה אפשר גם לקרוא אותו לא תסי, לא תסי שם עכשיו. אז זה עניין של להפיץ לשון הרע וממילא קבלת לשון הרע על חברו. ושתי רצועות וכולי, תנה, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו נתייחס פה בגמרא למקורות, למה שנאמר במשנה. בנוסף לשתי הרצועות המקוריות שהיו כפולות כל אחת, והם נעשו מאור של עגל, וזה היה, הוכחנו את זה בתחילת העמוד כאן, היו עוד שתי רצועות נוספות, תנה של חמור. אותם שתי רצועות נוספות שראינו במשנה, הם אור חמור. ולמה? כדי דרש ההוא גלילה עלי דרב חסדא. האדם שהיה בא מהגליל, הוא דרש בפני רב חסדא, הפסוק, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שמכיר אבוס בעליו, כאילו החמור מכיר מי שמאכיל אותו, מי שדואג לו, ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו. זה החוטא שעשה עבירה במזיד, והוא בעקבותה נהיה חייב מלכות. הוא לא מכיר כביכול את הקדוש ברוך הוא, הרי מוכן לעבור במזיד עבירה, אז מתאים שהחמור שכן מכיר הקדוש ברוך הוא, הוא מכיר את הבעלים, אף דווקא הקדוש ברוך הוא מכיר את זה, מי שמאכיל אותו, ויפרע מהבן אדם שסירב להכיר בבוראו. ידע טפח, כתוב במשנה, וההמשך הייתה, היה וראשה של הרצועות מגעת על פי קריסו. ידוע שיש באוכלוסייה מימדים שונים בין בני אדם. אחד הוא צר מימדים, אחד הוא רחב מימדים. אמר באי שמע מינה, כל אחד ואחד לפום גבי אבדינני. מזה שהמשנה קובעת מידת האורך של הרצועה, אז כל נאשם שחייב ללקוט צריכים ליצור רצועות אישיות בכל אחד אחד לפי המידות שלו. אמר לי רבה, רבה פה מקשה, אמר לי רבה, אם כן לפי דעתך נפש לו רצועות טובה, היו הרבה מאוד הרבה רצועות, וזה לא מסתבר שהבית דין יהיה מלא רצועות כל אחד לפי מידותיו, אלא אמר רבה פתרון אחר, אב כיתה אית לי, מין תופסן יש לו, כי באי מקטר בי, כי באי מרפא בי, כשצריכים לקצר את אורכו, אז קושרים את הרצועות, כשיש צורך לשחרר, כדי להאריך, אז מרפא בי, אז משחררים, מתירים את הקשר. מלכין אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחוריו, מנה אני מילי, החלוקה הזאת מעיניין לנו, אמר אף כהנה, דאמר קרא, והפילו השופט והיכהו לפניו כדי לשעתו במספר. הדרשה כך, רשעה אחת מלפניו, שתי רשעיות מאחוריו. אז החלוקה מהפסוק רשעתו לשון יחיד, אז אחד מתוך השלושה יהיה לפניו, ממילא היתרה שתי רשויות, שני שליש מאחוריו. אין מלכין אותו וכו'. אמר רב חיסדא, אמר רבי יוחנן, מניין לצורה שהיא מוכפלת? כפי שראינו במשנה, שלקחנו רצועה והכפלנו אותה, ועשו את זה גם לרצועה השנייה, שנאמר, ויפילו. פה צריכים להוסיף את פירוש המרשה. הוא מביא בשם הירושלמי, שלא לקרוא את המילה ויפילו ככה, אלא והכפילו. אז והכפילו, לשון כפל, אפשר להבין למה כופלים את הרצועה, כפי שמוזכר במשנה. שורת הגמרא, והא מבעי עלי לגופי, לגופי כוונה ויפילו, שמלקים את הנאשם כשהוא מוטה, לא עומד ולא יושב. הגמרא עונה, אז אם כן, אם זו המטרה של ויפילו, זה רק ללמד שהוא מוטה, לכתוב כיתהו, מה עם איפילו? שמה מן התרתי, מזה שהתורה בחרה דווקא במילה איפילו, מאפשר לנו לדרוש שני הדברים, גם שיהיה כפול וגם שיהיה מוטה. המכה, מכה בידו, תנור הבנן, אין מעמידים חזנים, אלא חסרי כוח ויתרי מדע. אותם חזנים הם אלו שממונים על ההלקאה, אז הם נותנים את המכות. אז מי הם אמורים להיות? אנשים לא הכי חזקים בעולם, חסרי כוח, אבל אנשים עם חוכמה. רבי דא אומר, אפילו חסרי מדע ויתרי כוח, בריונים כאלו, שהם לא בדיוק עם IQ הכי גבוה. אמר רבא, קוותי דרב יהודה מסתברה, שאפשר להעמיד גם הביריונים. תכתיב, לא יוסיף, פן יוסיף, התורה מזהירה, שלא לתת מעבר לעומד שעמדו אותו, כמו כפי שלמדנו בשורה הקודם. יש פסוק בדברים, פרק חף A, פסוק ג', כתבנו אותו בשוליים, 40 יקנו, אנחנו נקוראים מהשוליים, 40 יקנו, לא יוסיף, פן יוסיף לקוטו על אלה, מקר הבא, ונקלה אחיך לעיניך. כמו הממשיכה, איך רואים מזה כמו שיטת רבי יהודה? היא עמוד בשלמה חסירי מדע, היינו דצריך להזוי. לכן, יש צורך להזיר אותו, לא להוסיף על המניין, אלא היא עמוד יתרי מדע, נצריך להזוי. הגמרא דוחה את ההוכחה, ורבנן, איך הרבנן עונים לזה? הרי מזה שהתורה מזהירה, סימן שכנראה מעמידים אנשים שהם לא כל כך עירניים, כל כך חכמים, לכן צריכים לזרז אותם. החכמים שאמרו לא כאילו, אלא חסרי כוח, מה עם הפסוקים האלו? הגמרא עונה, אין מזרזין אלא למזורז. למי מזרזין? למי מוכיחים? למי מטיפים? אלו שהם חכמים, ולא כמו שרבי יהודה אמר, חסרי מדע. תנא, כשהוא מגביה, מגביה בשתי ידיו, כשהוא מכה בידו אחת. כי איכי דתיתי מרזיה. בצורה כזאת, הוא יוציא הכי הרבה כוח, אז הוא מגביה את הרצועות עם שני ידיו, אבל כשהוא מוריד את ידו כדי להקוט אותו, רק ביד אחת, כי אם הוא היה משתמש בשתי ידיו, להוריד את הרצועות על הנאשם, להקוט את הנאשם, זה לא היה עם אותו רמה של כוח כמו שעושים עם יד אחד. יד אחד משוחרר, נותן מכה יותר חזקה מהלקאה בשתי ידיו. וקורא וכו'. ראינו שבתוך כדי המקור, ראינו במשנה, שפסוקים נקראו, תנו רבנן, הגדול שבדיינים קורא, השני מונה עד המספר שעמדו אותו שיכול לקבל, והשלישי אומר, עקהו. בזמן שמכה מרובה, מעריך. מעריך כוונה, קורא את הפסוקים, הוא יקרא אותם, נגיד, בצורה איטית, שהקריאה יסתיים עם סיום המכות. בזמן שמכה מועטת, מקצר. אין צורך להאריך בקריאה. שורת הגמרא וענה תנן, המשנה בחפת עמוד ב' בעמוד הקודם חוזר לתחילת המקרא, לא כמו שפה כתוב בברייתא, לפי המשנה משמע שהוא קורא באותו קצב, ואם זה מכה מרובה אז אותו קורא כבר סיים את הפסוקים, אז הוא חוזר לתחילת המקרא, חוזר עוד פעם לקרוא את הפסוקים. זה לא כמו הברייתא. הגמרא עונה, מצווה לצמצם, כמו שמובא בברייתא, שמצווה להאריך עם עין כמה זמן זה ייקח לסיים את הקריאה עם סיום המכות. זה הכוונה לצמצם, והיא לא צמצם אם הוא לא דייק וסיים את הקריאה לפני סיום המכות. אז זה מה שכתוב במשנה, חוזר לתחילת המקרא. תנו רבנן, מכה רבה, זה מופיע בפסוק, קראנו את הפסוק מקודם, שם כתוב פן יוסיף להכות והכותו על אלה מכה רבה. עכשיו מכה רבה אין לי אלא מכה רבה. המשמעות, הכוונה פה, שאין לי בחייו על האיסור בתורה לא יוסיף, אלא אם כן יקעו מכות רבות על העומד. מכה מועטת מניין, שגם אחד שניים מעבר לעומד גם כן מהווה עבירה. תלמוד לומר לא יוסיף. אם כן, מה תלמוד לומר מכה רבה? האם התורה אוסרת גם אפילו מכה אחת מעבר לסכום, למניין של העומד? אז מה מטרת הפסוק שאומרת מכה רבה? סוף כל סוף כתוב בפסוק פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה, אז משמע יש האיסור רק להרבות הרבה מכות מעבר לעומד, אבל אחד היה בסדר. לא, אמרנו אפילו אחד מעבר לעומד לסכום אסור. אז מה לומדים ממכה רבה? לימד על הראשונות, אותם מכות שבתוך הסכום, בתוך העומד, שהן מכה רבה, כלומר ניתן להכותו בכל כוחו, נתקלקל וכולי. דיברנו על המצב שאדם לא שלט על צרכיו תוך כדי המעמד של קבלת מלכות, ועקב כך הוא פטור. תנו רבנן, יש כאן שלוש שיטות בנושא הזה של נתקלקל, בראי, במים. השיטה הראשונה כך, אחד האיש ואחד האישה ברי ולא במים, דברי רבי מאיר. אם האיש שליטה זה בהוצאת מי רגליים, זה לא יכול להיות עילה לפתור את האדם מהמלכות, רק אם זה הראי. זו שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר האיש בראי והאישה במים, כוונה האישה אפילו במים, הגבר רק אם הוא לא יכול להשתלט על הראי הוא יהיה פטור, אבל אם יוצא לו מי רגליים זה לא סיבה לפתור אותו. וחכמים אומרים אחד האיש ואחד האישה, בין בראי בין במים. שואלת הגמרא, והתניא רבי יהודה אומר אחד האיש ואחד האישה בראי, ובברייתא שקראנו עכשיו אפשר להשוות במהירות, כי עקבנו את שמו של רבי יהודה בשני המקורות, זה לא דומה לברייתא ששם היה חלוקה, פה יש השוואה. אמר רב נחמן בר יצחק, שניהם שווים בראי. מה שכתוב פה בברייתא, אחד האיש ואחד אישה, זה אומר ששניהם יכולים להיות פטורים אם הם לא שולטים על ראי. אבל האישה בנוסף לראי גם במים, אז יש מכנה משותף, זה בניין הראי. מה שכתוב בברייתא הראשונה, האישה במים, כוונה בנוסף לראי יש לה אפשרות להיפטר אם היא לא שולטת על המים, על המי רגליים. אמר שמואל, כפתוהו את הנאשם כפתו על העמוד ורץ מבית דין. הוא הצליח להשתחרר ורץ מבית דין פטור מטבעי. כאן נקרא ברייתא, ונראה אחרי הברייתא שלא מתחשבים בתופעה של רץ. בברייתא עצמה לא יוזכר עניין של ריצה או בריחה, אבל הגמרא תעשה השוואה אחר כך. מיטיבי, קלה, קלה מלשון קלון או התקלקל, והכוונה לראי או למי רגליים, תלוי לפי איזו טענה, אבל קלה זה עניין של אי שליטה על הצרכים. בין בראשונה בין בשנייה פותרים אותו. אנחנו נפרש את הסוגיה בצורה, נגיד, בצורה מסוימת, אבל רק לדעת שבמהלך הגמרא יש פירושים שונים שאחר כך נראה מה שאולי ייראה כסתירה למה שנאמר עכשיו, ובעזרת השם אנחנו נציין את הפירוש של המשנה למלך שמופיע ברמב״ם ליישב את הדבר הזה. אני אומר את זה רק כאילו מין נקרא זה התראה מראש, שיכול להיות דבר שנראה כסתירה אחר כך. אבל לעת עתה, מה זה, מה קראנו? קלה, אמרנו התקלקל, היא שליטת הצרכים. בין בראשונה, מה כוונה בין בראשונה? כשהוא עוד לא נלקה, אפשר להגיד כשהרים שחזן הבדין שאותו שממומן כדי להלקות אותו, הרים ידו להלקותו, לא, עוד לא נלקה ויצא מגוף הנאשם את הצרכים. בין בשנייה הכוונה הוא קיבל מכה, הוא קיבל מכה ואז יצא ממנו הביזיון הזה, האי שליטה על צרכים, פותרים אותו. נפסקה רצועה, נקרא הרצועה שבו מלקים את הנאשם, בשנייה פותרים אותו. אם אחרי שקיבל משהו מבחינת המלכות, אפילו מכה אחת, אז ואחרי המכה נקרא הרצועה, פותרים אותו. בראשונה אין פותרים אותו, אבל אם לפני שהוא קיבל מכה נקרא הרצועה, לא פותרים אותו. עמי, למה לא פותרים אותו? להווה כרץ. מה ההבדל? העסק נעצר, אז למה לא נגדיר אותו כרץ מבית הדין ויהיה פטור? תשובה, התם רץ. בדינו של שמואל הוא בפועל רץ, אך לא רץ. כאן לא היה ריצה, נכון, נעצר, אבל יש הבדל בין אדם שרץ מבית דין מרוב פחד ומי יודע מה. אפשר להסביר שעניין של הריצה קשור זה מין ביזיון שעובר עליו, הוא מתבזה בכך שהוא לא מוכן, לא מסוגל לקבל את המלכות, וזה סיבה לפתור אותו. אבל כאן רק שנקרא הרצועה, מבחינת הנאשם לא עשה שום דבר, לא קרה לו שום דבר, אז לכן רק אם הוא קיבל מלכה אפשר לפתור אותו, אבל לא קיבל, לא פותרים אותו. תנו רבנן, יש פה ברייתא ואין גמרא אחרי הברייתא. הברייתא מובא פה, מסתיים, ואחר כך משנה חדשה. תנו רבנן, עמדו לחשה ילקה יקלה, עשו עומד, שאחרי שהוא יקבל אפילו מכה אחת הוא לא ישתלט על הצורכים, פותרים אותו. רש"י כותב ממול לחשה ילקה יקלה, פירושו לחשה ילקה יקלה, שעמדו שאם ילקוהו מיד יתקלקל בראי. פוטרים דה פן יוסיף ונקלה כתיב דאין נותנים לו מכה שיקלה עליה מיד. כך שמעתי. אבל עמדו שלא יתקלקל עד לאחר המלכות, מלכין אותו. נמשיך בברייתא. הדין השני פה, קראנו עכשיו ברשי את המקרה הזה, שיצא מביתים יקלה, אם עמדו שהוא יכול לספוג את כל מניין המלכות, רק בסיומו הוא כנראה הוא כבר לא יכול להשתלט על צורכיו, מלכין אותו. ולא עוד, אלא אפילו קלה בתחילה מלכין אותו. מה הכוונה קלה בתחילה? קודם שקיבל שום מכה מלכין אותו, הוא ככה עמדו אותו נחזור על זה עוד פעם, לא עוד אלא אפילו קלה בתחילה, הכוונה קודם שקיבל שום מלכות קרא את האי שליטה של הצרכים, מלכין אותו, שנאמר ויקאו ונקלה. רק אם היה מלכות ואז איש לא שלט, אז הוא פטור ממלכות נוספות. והדיוק מזה, ולא שנקלה כבר בבית דין, אין פטור אם הוא נקלה, הוא לא שלט, לפני המכות. עוד פעם, שאם לפני המכות הוא נקלה, הוא לא פטור. בואו נשווה את זה למה שנאמר לפני כמה שעות. יש לנו חיצים שהוספנו בצד, שמה למעלה גם יש איזה קפקוף, שמה קראנו קלה בין בראשונה והסברנו לפני שהוא נלקה, לפני שקיבל מכה פותרים אותו. פה כתוב הוא לא פתור אם הנקלה היה לפני המכות. אז על פני הדברים זה נראה כסתירה, ויש מן המפרשים שעומדים נכון, הברייתא הזאת סותרת את הברייתא שהזכרנו למעלה לפני חמש שורות. אבל מי שמעיין בפירוש המשנה למלך על הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק י"ז פסוק א, הוא מיישב את הברייתא הזו שלא פותר אם הוא נקלה לפני המכות למה שהוזכר למעלה, שכתוב שם קלה בין בראשונה שכן פותרים אותו. והוא מסביר שמתי פותרים אותו שהוא נקלה, סליחה, מתי כן פותרים אותו שהוא נקלה בשעה שהשליח בית דין הרים ידו. אבל אם לפני, אפילו זה לפני כן, לפני שהוא אפילו הרים ידו הוא נקלה, זה הפירוש הברייתא השנייה, שהוא אי שליטה על צורכיו לא מהווה עילה לפתור אותו. המשנה, כל חייבי כותות שלקו, מי שעבר וראה שיש בו קרית וקיבל מלכות, נפטרו ידי כריתתם. זה פותר אותו מלסבול את העונש של קרית, שנאמר ונקלה אחיך לעיניך. ומה דורשים? כשלקה היו כאחיך, כאדם רגיל, לא בעל קרית. דברי רבי חנניה בן גמליאל. יש לנו המשך עם סימונים חדשים, צורת הרגש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו דברי תנאים בעניין גודל הזכות שיש בקיום מצוות. הזכרנו את רבי חנניה בן גמליאל, ואמר רבי חנניה בן גמליאל, מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה? אדם יכול לשלם בחייו אפילו על עבירה אחת. העושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו. יש כלל שמידה טובה שבאה מהקדוש ברוך הוא מרובה ממידת פורענות. רבי שמעון אומר, ממקומו הוא למד. בלי להזדקק לכלל חיצוני, אפשר לראות את הדבר הזה במקום שכתוב על הקראת, שם מוזכר עניין חיות תמועת עשיית מצוות, שנאמר ונחיתו הנפשות העושות. זה כתוב בסוף פרשת עריות, שכל העבירה של עריות זה עבירות שנאנשים על ידי קראת. ואומר, נמשיך לעמוד ב', אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה פסוק שמופיע בתחילת או לפני פרשת עריות, מיד לפני פרשת עריות. מדובר פה בויקרא פרק י"ח פסוק א', ומיד אחרי הפסוק הזה מופיע הרשימה של עריות. אז קודם כל ראינו בפרשת עריות ונחרטו הנפשות העושות, ולפני הפרשה כתוב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הכל היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. רש"י בשורה ראשונה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, זו היה, זה היה פסוק A, וסמך לי בפסוק ו' כתוב איש איש אל כל שאיר בשרו דמשמע. ושם אגב כתוב שכל שיהיה בסדר שלא יקרב, שלא יעשה בעילה אסורה עם שאיר בשרו, עם קובעים אסורים. דמשמע, מי שעושה חוקותיי, זה היה פסוק ה', אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, מי שעושה חוקותיי אני נותן חיים לו, ואלו הן חוקותיי, איש איש וכולי. ומה ברשימה של העריות? דווקא אל תעשה את העבירה. הלמד את הכל היושב ואינו עובר. גם באופן פסיבי, שאדם לא עובר עבירה, זה נחשב כאילו הוא עשה בפועל באקטיביות מצווה. אז נותנים לו שכר כעושה מצווה, כפי שמוכח בפסוק ה' שכתוב אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. המשנה ממשיכה, שורה שלישית מראש העמוד, רבי שמעון בר רבי אומר, הרי הוא אומר, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש. יש פה תורה נותנת מצווה, איזו מצווה? שב ואל תעשה בעניין אכילת דם. ומה אם הדם, דם של, של בהמות, זה מגיל, שנפשו של אדם קצה ממנו, הפורש ממנו, מי שבאמת נינה מלאכול דם, מקבל שכר, דבר שממילא כאילו האדם לא היה עושה ובפועל לא עושה, הוא מקבל שכר. גזב העריות שנפשו של אדם מתהווה להן הוא מחמדתן, הפורש מהם על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. כמובן מי שמצליח לכבוש את יצרו לדבר שהוא נמשך אליו ונמנע ממנו, ראוי ועוד יותר שכר. רבי חנניה בן עקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. רש"י בשורה שנייה אומר, לזכות את ישראל כדי שיהיו מקבלים שכר במה שמונעין עצמן מן העבירות, לפיכך ירבה להן שלא היה צריך לצוות כמה מצוות וכמה עזרות על שקצים ונבלות שאין לך אדם שאינו קץ בהן. כלומר, איך אנחנו אומרים, הם מגילים, בכל זאת לא היה אוכל אותם, ובכל זאת התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה אל תאכל אותם. למה הוא צריך, למה הקדוש ברוך הוא מצווה על דבר שממילא אדם לא היה עושה, אלא כדי שיקבלו שכר על שפורשים מהן. וזה המשך המשנה, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אצלנו בהזדמנויות, הנה הזדמנות להרוויח בלי לעשות כלום. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיר תורה וידיר. בואו נחזור לתחילת המשנה. ראינו שם שיטת רבי חנניה בן גמליאל, שאמר שעבירה שיש בו קראת, אם אדם יקבל מלכות הוא פותר את עצמו מלסבול את העונש קרית. מה זה עונש קרית? אנחנו לא, לא נוהגים במסגרת השיעורים של מפת התלמוד להרחיב על זה, כי אנחנו יוצאים מהנחה שאנשים פחות או יותר יודעים מה זה עונש קרית. אבל יש כמה גישות להסביר עונש קרית, או שבניו מתים בחייו, או שהוא ימות אדם צעיר, לא יחיה את כל השנים שהוקצבו לו. עונש די חמור, עונש מזעזע. אבל לפי רבי חנן בן גמליאל, אדם שעבר עבירה כזאת, שהוא היה אמור להיענש בצורה כזאת, אם הוא יילקה, זה פותר אותו מהכרת. אמר רבי יוחנן, חלוקין עליו חבריו על רבי חנניה בן גמליאל. התנאים האחרים, כאילו רוב התנאים האחרים, הם לא מסכימים. והם יגידו שאפילו אם הוא לקה, הוא עדיין חייב כרת. אנחנו רוצים לציין פה שבשש השורות הבאות אנחנו נפרש את הגמרא לפי פירוש הריטב"א. אם אני לא טועה, יכול להיות שגם הפירוש של רש"י במסכת מגילה, שגם שם הופיע אותו גמרא של פה, הופיע שם במגילה דף ז' עמוד ב'. אז לכן אם מי שלומד כאן עם הפירוש פה שנמצא בצד, הפירוש קוראים לזה רש"י, אבל בעצם זה הריב"ן, אנחנו לא לוקחים את הפירוש שלו לעתתה בחשבון. אז לכן אנחנו מפנים כל השומעים שרוצים לראות את מה שאנחנו אומרים בפנים בתוך הטקסט, תפנו לפירוש הריטב"א. נמשיך. שמענו כעת את רבי יוחנן שאומר שהתנאים חוקים על רבי חנניה בן גמליאל, ובמילים אחרות רבי חנניה בן גמליאל זה שיטת יחיד. אמר רב עדא בר רבא, אמרי בי רב תנינן. רב עדא מנסה פה להביא סיוע לדבריו של רבי יוחנן. מה כתוב? משנה במסכת מגילה, אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא שזה, כוונה שבת, זדונו בידי אדם, מי שעובר בשבת, הלכות שבת, המלכת שבת במזיד, הוא חייב מיטת בית דין, חייב סקילה, זה כוונה בידי אדם, העונש בידי אדם, וזה יום כיפור, זדונו בעיקרית. העונש יום כיפור, עונש כרת, והעונש הוא לא קשור לבית דין, בית דין ארצי, זה כל כולו מטופל בידי שמיים. ואם איתה, אם זה היה כמו רבי חנניה בן גמליאל, שחייבי כריתות שלקו נפטרו מכרת, אידי ואידי, לא רק שבת, גם יום כיפור בידי אדם הוא. יום כיפור גם שייך נגיד לשליטת בית דין על די מלכות, אבל זה לא כתוב במשנה במגילה, סימן שעניין מלכות לא שייך בכלל. אפילו אם נותנים למי שחייב קרית כמו יום כיפור, שזה חייב קרית, אין מיטת בית דין על עבירת יום כיפור, זה לא משנה. אז לכן הוא לא מוגדר כדבר שבידי אדם. רב נחמן אומר, עכשיו רב נחמן לפי פירוש הריטב"א דוחה את הסיוע שהביא רב עדא בר רבא. אומר, מני המשנה במגילה רבי יצחק אי דאמר מלכות וחייבי כריתות לקה. דתניא, רבי יצחק אומר חייבי כריתות, רק לפני שנתקדם במקור שבו מופיע רבי יצחק, לפי שיטה רבי יצחק לא, המלכות הוא העולם של חיובי קרי, כל העבירות שחייבים בהם קרי הן מנותקות לגמרי ממלכות, לא שייך בהם מלכות. זה שונה זה שונה משאר התנאים שאומרים שבעצם שייך מלכות בחיובי קרית, רק שהעונש, נגיד העונש העיקרי זה מלכות, זה קרית, אבל אם הוא נלכה זה גם שייך לעבירות של קרית. לפי רבי יצחק מלכות לגמרי מנותקות מחיובי קרית, ולכן המשנה במסכת מגילה שאומר שיום כיפורים בקרית, לפי רב נחמן זה שיטת יחיד, שיטת של רבי יצחק, אבל שאר התנאים לא מסכימים איתו, ולכן אין כאן מהמשנה במגילה סיוע לדבריו של רבי יוחנן. כלומר רבי חנן בן גמליאל הוא לא לבד במה שאומר שחיובי קרית אם לקה פטור מקרית. יכול להיות שכן ששאר החכמים מסכימים, מה שמובא במסכת מגילה זה שיטה יחידני, שיטה רבי יצחק. ומאיפה רבי יצחק יודע את מה שהוא סובר? כי ככה כתוב בברייתא, רבי יצחק אומר חייבי קריטות של עריות. עריות זה לדוגמה, אבל בפועל יש פרשת בספר ויקרא, אם מסתכלים בפרשת עריות בפרק י"ח ובפרק כ' בספר ויקרא, יש רשימה ארוכה של חיובי של איסור עריות שכולם חייבים בקרית. יש פסוק שמסכם את החיובי עריות שכולם יענשו בקרית. וברשימה יש אדם שבא על אחותו, שזה גם אחד מהאיסורים. ולמה יצא קרית באחותו? למה בתורה יש פסוק נפרד שאומר שמי שבא על אחותו חייב קרית? הרי ידוע שיהיה חייב קרית בגלל שהבעל אחותו כלול בכל העריות, ויש פסוק שוב פעם שמסכם את כולם שחייב בהם קרית. אז למה היה צורך לתורה לייחד פסוק שאומר שיש חייב קרית על הבעל אחותו? אז מה המטרה של זה? לדונו בקרית ולא במלכות. האזכור של קרית אצל אחותו בא לחדד שתדעו שמי שחייב בקרית רק קרית ולא מלכות. טוב, זו שיטת התנא רבי יצחק, ולפי רב נחמן זה התנא שעומד מאחורי המשנה במסכת מגילה שיום כיפור חייב רק בקרית. ולכן אפשר לומר לשיטתו שיום כיפור לא בידי אדם, אבל שאר תנאים לא מסכימים ויכולים לסבור כמו רבי חנן בן גמליאל. ולכן אי אפשר להגיד שכמו שרבי יוחנן אמר שכל החכמים חוקים על רבי חנן בן גמליאל. רב אשי גם הולך בעקבות רב נחמן בצורה כזאת שהוא דוחה את הסיוע שניסה רב עדה בעבר להביא לדבריו של רבי יוחנן. רב אשי אמר אפילו תימא רבנן, המשנה במגילה לא חייבים להעמיד אותו כרבי יצחק. זה מסתדר גם עם הרבנן. זה, אז למה, אם זה לפי הרבנן שחיוב קרית שייך גם כן במלכות, אז למה כתוב שיום כיפור הוא בקרית ורק שבת בידי אדם? גם יום כיפור יכול להיות בידי אדם. אז אומר רבשי, אין בעיה, אומר אפילו תימא רבנן, שהמשנה במגילה לפי הרבנן זה עיקר זדונו בידי אדם, זה עיקר זדונו בידי שמיים. שבת העונש העיקרי זה מיתת בית דין, סקילה. ביום כיפור העונש העיקרי זה בידי שמיים, זה הכוונה קרית. אבל, וכאן העבר גדול, אבל אם הוא לוקה על יום כיפור אין החינמי, הוא יהיה פטור מהקרית, כמו דעתו של רבי חנן בן גמליאל. הוא לא כמו שטען רבי יוחנן, שחלוקין עליו חבר על רבי חנן בן גמליאל. אמר רב עדה בעבה, אמר רב, הלכה כרבי חנן בן גמליאל. שמה שחייבי כריתות שלקו נפטרו מדי כריתתם. אמר רב יוסף, עכשיו קראת, מי מעניש בקראת? זה דבר שבא מן השמיים. מן סליק לעילה ואתה ואמר, מי עלה למעלה לשמיים ואמר לרב שככה הם הדברים, שמי שלוקה אז שמיים מורידים את העונש קראת. זה לרב יוסף זה היה תמוע שרב יכול לפסוק כרבי חנן מאיר, כאילו יודע מה שקורה בשמיים. אמר לאביי, אביי תוקף את רב יוסף, אלא עד יאמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על גדם. זה מאמרה של רבי יהושע בן לוי, הגמרא אחר כך תרחיב על זה. אבל בינתיים מה רואים? שהנה המורה הגדול רבי יהושע בן לוי גם הוא אומר מה שעשו בבית דין של מטה קיבל הסכמה משמיים. מה עשה לי כלילה ואתה ואמר, מי עלה למעלה להגיד לרבי יהושע בן לוי שכך הם הסכימו בשמיים, אלא קראי קדר שינן. המסקנות האלו על מה שקורה בשמיים זה מבוסס על פסוקים. החינמי גם פה בעניין מי שהיה חייב קראת וקיבל מכות הוא נפטר מקראת, קראי קדר שינן, זה מבוסס על דרשת פסוקים. וראינו בפירוש במשנה הדרשה, ונקלה אחיך לעיניך, וראינו כשלקה הרי הוא כאחיך. אם הוא לקה למרות שהוא היה חייב קראת, הוא כאחיך, הוא כבר בלי הקראת, הוא כמו אדם מן השורה שלא חייב קראת. הגמרא ממשיכה גופה, ציטוט ממה שנאמר לפני שתי שורות. הנושא בצד בשוליים כתבנו, שלושה דברים שעשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם. אז גופה ציטוט מלמעלה, אמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם, אלו הם מקרא מגילה, מגילה בפורים, ושאלת שלום בשם, שאפשר להגיד לבן אדם במפגש עם בני אדם, יכול אדם להזכיר שם השם בשאלת שלום. אפילו ניתן לומר שהמילה שלום הוא אחד משמות השם. אבל הרש"י פה מביא כדוגמה משאלת שלום בשם, דמותר לאדם לשאול בשלום חברו בשם, כגון ישים השם, וזה שם השם, ישים השם, ישים השם עליך שלום, ואין בו מישהו מוציא שם שמיים לבטלה. הוא מביא לשנחינה שאלת שלום בשם, תחייב אדם לשאול בשלום חברו בשם, ואנו נמי כי שאלין הנהדדי מדכירין, הזה מזכירים שם שלום שמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב ויקרא לו השם שלום, לשם השם. נחזור לגמרא. הדבר השלישי, הבאת מעשר. והרי תשאלו, מעשר זה הרי מן התורה להפריש מעשרות, אבל אנחנו פה מתייחסים ל מעשרות על פירות וירקות, זה מעבר לדגן, תירוש ויצר שהם באמת מדורייתא, אבל על ירקות למשל החיוב הפרשת מעשר דרבנן, וזה מה שאנחנו אומרים פה, שזה דבר שעשו בית דין שמעת, אנחנו מדין דרבנן מחייבים הדבר הזה, ויש הסכמה משמיים. עכשיו ההוכחות, כפי שאמרנו מקודם, ההוכחות לכך הם מפסוקים. איך אמרנו לפני שתי שורות? קראי כדרשינן, והנה מקרא מגילה תכתיב, קימו וקיבלו היהודים בסוף, לקראת סוף מגילת אסתר, ככה מופיע בפסוק. מה הכוונה קימו וקיבלו? קימו למעלה מה שקיבלו למטה. הנה מהפסוק רואים שהסכימו בשמיים למצוות קריאת מגילה בפורים שהרי זה דין דרבנן, אבל קיבלו הסכמה מלמעלה. ושאלת שלום בשם דכתיב, והנה בועז בא מבית לחם ואומר לקוצרים, השם עמכם, ואומר עוד פסוק, והפסוק עכשיו בא מדבריו של המלאך שאמר לגדעון, אחד מהשופטים, השם עמך גיבור החיל. מה הביא אומר? מה הצורך לאותו פסוק נוסף? הרי הפסוק אצל בועז לא היה מספיק, כתוב ויאמר לקוצרים השם עמכם, הוא הזכיר שם השם בפגישת הקוצרים, אז למה יש צורך לפסוק הנוסף? תשובה, וכי תימא בועז הוא דאביד מדעתי ומשמעיה לא הסכימו על ידו. טוב, בועז עשה אדם חשוב וכו', אבל אין כאן הוכחה להסכמה נמין השמיים, תאשמה, ולכן מהפסוק השני שהם דבריו של המלאך, זה כבר הוכחה שגם מן השמיים זו הנהגה נכונה. ואומר השם עמך גיבור החיל, דבריו של המלאך לגדעון. הבאת מעשר, תכתיב, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויתרף בביתי ובחנוני נעבזות, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי. והפסוק, דרך הרשי אפשר להוכיח שהפסוק הזה מדובר על הפרשות מעשרות מירקות. מי עד בלידי? שוב, רק שלפני שנתקדם, רק נציין שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, ובחנוני לבחון אותי, ובחנוני נע בזאת, אם לא אפתח אתם תקבלו שכר רב, אם אתם תביאו את כל המעשרות, כולל מעשרות שאנחנו אומרים הם לא דורייתא, הם מעשרות פירות וירקות, מעבר לדרן תירוש ויצהר. בסוף הפסוק מופיע ביטוי עד בלידי. מהי עד בלידי? אמר רמי בר רב, עד שיבלו שפתותכם מלומר די. זה כמובן שהברכה יהיה כל כך רב, שהאדם היה נוטה לומר, רוצה לומר, מספיק, מספיק, מרוב הטובה שהוא זוכה. עקב מה? עקב דבר שהוא בדרבנן, מדרבנן, הפרשת מעשרות מירקות, ופה יש הסכמה מן השמיים שהקדוש ברוך הוא עצמו אומר ובחנוני נא בזאת. בשוליים יש לנו נושא/מבנה צורת הרגש. רבי אליעזר מנסה להביא מקורות ובשלושה מקומות הופיע רוח הקודש, ורבה שגם כן מסומן באותו צורה מעלה ספק לגבי כל מקור, הוא מסיק דגמרה גמירי אחי, שמה שרב אלעזר אומר שבשלושה מקומות היה הופעת רוח הקודש, צריכים לפי רבה להסיק שזה לא על פי הפסוקים אלא לפי מסורת בעל פה. הגמרה, אמר רב אלעזר, בשלושה מקומות הופיע רוח הקודש, בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי, שמואל שמואל הנביא, ובבית דינו של שלמה. מה כל אחד ואחד? הגמרא תפרט. בבית דינו של שם, שם כוונה שם בנוח, שהיה נקרא לזה מהגדולים בזמן האבות, אנחנו מכירים את ישיבתו של שם ועבר, זה הכוונה לבית דינו של שם. תכתיב, איפה רואים הופעת רוח הקודש? זה היה במעשה יהודה ותמר. אני מפרש, אני מסביר פה על בסיס שכולם מכירים את הסיפור של יהודה ותמר, ואם לא, אז כל אחד שלא מכיר מפנים אותו לסיפור המקראי בראשית פרק ל"ח. אבל על הסמך כך שמכירים את הסיפור, דכתיב, ויעקר יהודה ויאמר צדקה ממני. יהודה הכיר את טענת קלתו שהיא הציגה פריטים ואמרה, אחרי שיהודה האשים אותה בזנות וממילא קלתו שעברה במעשה זנות חייבת מיטת בית דין, אז היא הגיבה ואמרה שלמי ששייך עם הפריטים שאני מחזיקה בהן הוא זה שבעל אותי. ויהודה הכיר והוא אמר צדקה ממני. אנחנו נדגיש את המילה ממני, אבל יהודה הודה שהוא זה שגרם להיריון, ומה פתאום עכשיו על, על, על הדבר שהוא השם בא שהיא תלך למותה. הוא אומר צדקה ממני. מנה ידע מאיפה הידיעה הזאת שהוא זה שגרם לה ההיריון. יכול להיות שההיריון נגרם מכל עובר דרך אחר. דילמה, כי איך היא דאז יהיו לגבה, כמו שהוא הלך אצלה, עזר נמי איניש אחינה לגבה, גם מישהו אחר גרם להיריונה. יצא בת קול והיא אמרה, ממני יצאו כבושים. זה בסוף הפסוק שקראנו צדקה ממני, זה ממני הכוונה בת קול, מן השמיים, שיצאו כבושים, תוכנית, נגיד, תוכנית סודי, דברים שנעלמים, שהעתיד של גאולת ישראל על ידי משיח, צריך לבוא, לצאת מיהודה, שהוא היה, נגיד, בגדר מלך, ותמר קלתו שהייתה אישה צנועה ביותר, השילוב הזה בין מלכות לצניעות הם המרכיבים שהיו חיוניים למלך המשיח שעתיד לצאת מהזיווג הזה. אז זה הכוונה למילה כבושים, דברים הנעלמים, תוכנית שמיימי שלא לא בולט, לא מפורסם לבני אדם. בכל אופן, המילה ממני מצביע על כך שהיה הופעת רוח הקודש, ועל סמך זה יהודה ידע שהוא זה שגרם להיריונה. הדוגמה השנייה, בבית דינו של שמואל, דכתיב, הנני אנו בי נגד השם ונגד משיחו. שמואל פונה לעם ישראל שהם מבקשים מלך, והוא מצדיק את ההנהגה שלו, את שור מי לקחתי, והוא לא לקחתי מכם כלום, הוא אומר לעם, ויאמרו, והם הסכימו. אנחנו פה מצטטים פסוקים משמואל א' פרק י' ב', פסוקים ג' עד ה'. אז התחלנו עם ציטוט מדבריו של שמואל כלפי העם, את שומי לקחתי וכולי, ובהמשך בפסוק ד' ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו, ויאמר עליהם עיד השם בכם ועיד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עיד, תשימו לי, ויאמר לשון יחיד, ויאמר עיד, כן, כן, יש עדות לבסס מה שאתה אומר. ויאמר, ויאמרו מבעלי, לפי המסע ומתן בפסוקים שהזכרנו, שמואל מדבר על העם, והעם מגיבים, והיה צריך להגיד פה, מקרת דיתוק, היה צריך להיות, ויאמרו העם בשלמותו, כולם, לשון רבים, ויאמרו מבעלי. אז מה פירוש המילה ויאמר? ויצאת בת קול ואמרה, אני עד בדבר זה. הנה ההוכחה שהופיע רוח הקודש אצל שמואל הרמתי, שמואל הנביא, שבא מרמה. הדוגמה השלישית, בבית דינו של שלמה. מכנים את זה, אני חושב, כינוי למעמד הזה היה משפט שלמה, שתי נשים רבות על תינוק, דכתיב, ושמה כתוב, בלי כמובן ניכנס לכל הסיפור, כתוב, ויען המלך ויאמר תנו לה את הילד החי, והמת לא, והמת לא תמיתו, היא אמו. אז אל תמיד, אל תחלקו את, את הילד החי, אלא לתת, יש לתת את התינוק לזאת, כי היא אמו, מנה ידה, איך, איך שלמה ידע בוודאות שזאת אמו? דילמה, ערומה מעומה, אולי זה טקסיס שהיא עושה את עצמה כאילו ברוכה וזה וזה, זה טקסיס להראות שהיא אמו. היא עצתה בת קול, שוב פעם ההוכחה שקיה הופעת רוח הקודש, יצא בת קול ואמרה היא אמו. אז הנה מה שרבי אלעזר אמר בשלושה מקומות, ההופעה של רוח הקודש. אמר רבה, ורבה תוקף אחד אחד את ההוכחות המקראיות. אמר רבה, מניין שמהפסוקים האלו רואים הופעת רוח הקודש? תלמה, יהודה כיוון דחשיב ירחי ויומי ויתרמי, יהודה עשה חשבון מהזמן שהוא היה איתה במעשה הזנות שלו, ועברו מספיק זמן שהחודשים וימים, וזה יוצא שכן הוא זה שמאז שהוא היה איתה עד עכשיו הוא יכול להיות שהוא גרם את ההיריון. ומה, אולי זה מישהו אחר? לא, דחזינן מחזיקינן, דלא חזינן, לא מחזיקינן. מה שרואים, מחזיקים שהוא זה שאחראי. מה שלא רואים, מה, סתם להעלות חשש, אולי זה מישהו אחר? לא רואים, לא רואים, לא מחזיקינן, לא מחזיקים שהרעיון בא ממישהו אחר. אז זה לא עניין של, של רוח הקודש, זה עניין איך יהודה אמר צדקה ממני ש, שזה, ש, שבא ממני ההיריון, בגלל שהוא עשה חשבון. שמואל נמי, זה שההוכחה משמואל שכתוב ויומר במקום לשון רבים, זה לא אומר שזה רוח הקודש, זה אומר שזה יכול להיות גם לעם ישראל. שמואל נמי, כולו ישראל קרי והוא בלשון יחידי, תכתיב, הנה ההוכחה לזה, ישראל נושע בשם. לא כתוב לשון רבים נושעו, אלא נושע, לשון יחיד שייך גם שמדובר בכל כלל ישראל. כלומר שכל כלל ישראל זה יחידה אחת. שלמה נמי, אצל שלמה המלך שאלנו או הוכחנו מכך שהוא אמר היא אמו, מדהה כמרחמת והלא כמרחמת, מזה שאישה אחת מראה אהבה ורחמנות כלפי הוולד, והשנייה היא אומרת ככה בקרירות, לא צריכים לחשוש להרמה. זה מספיק הוכחה, בלי להגיד שמכאן יש הוכחה מהפסוק, יש הוכחה שיש שהופיע רוח הקודש. אלא אם אתה רוצה לומר שהיה, ורבה לא חולק על כך, שהיה הופעת רוח הקודש במקרים האלו, גמרא זה יודעים מתורה שבעל פה, לא מהוכחה מקראי. כעת יש סוגיה שכתבנו בצד בעניין מספר מצוות התורה. דרש רבי סמלאי, 613 מצוות נאמרו לו למשה. איך המספר הזה מתחלק? 365 לאווים, מצוות לא תעשה, כמניין ימות החמה. רש"י כותב שורה אחרונה, שעשה 365 מצוות לא תעשה, שבכל יום מזהירים עליו שלא לעבור. זה כל יום, שיש 365 ימות החמה, כל יום מזהירים להיזהר. ו-48, הגמרא ממשיכה, 248 עשה, מצוות עשה, כנגד איבריו של אדם. רש"י אומר, לכל עבר ועבר אומר לו עשה מצווה. אמר רב אמנונה, מה יקרא? מה הפסוק שאומר שיש 613 מצוות? תורה ציווה לנו משה מורשה. המילה תורה בגימטריה, אנחנו ממשיכים לדף חב ד', הגימטריה של המילה תורה שיט 111 אבי 611, ובפסוק כתוב תורה ציווה לנו משה, שהמצוות האלו 611 מצוות באו דרך משה רבנו, לא שהוא המציא אותם חס ושלום, אלא כלל ישראל שמעו עליהם דרך משה. אנוכי ולא יהיה לך הם הדיברות הראשונות של עשרת הדיברות, שניים, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים, מפי הגבורה שמענו, אותם שמענו מהקדוש ברוך הוא. רשי כותב בשורה שנייה, מפי הגבורה שמענו, דכתיב אחת דיבר אלוקים ושתיים זו שמעתי. אז שני מצוות שמענו מהקדוש ברוך הוא, נוסיף אותם ל-611, מקבלים 613 מצוות. רק נסיים עם הערה שיש חשיבות למניין המצוות, כמה מצוות יש. באמת יש מחלוקת בין מוני המצוות אפילו מסוף מתקופת הגאונים ולתקופת הראשונים, אבל סעדיה הגאון, הרמב״ם, ספר החינוך ועוד ועוד כמה מוני מצוות מפורסמים, יש מחלוקת מה הם 613 מצוות. אבל אמרנו שהמניין הוא חשוב, כי כל תוספת לא יכול להיות מצווה של תורה. יש מצוות דרבנן, וחשוב לציין כשמדברים עליהם שהם דרבנן ולא דורייתא, כי מי שממציא מצווה וטוען שזה מן התורה, הוא עובר על מצוות בל תוסיף. וכמו כן, מי שמוריד מהתורה מצוות, הוא עובר על עבירה שנקרא בל תגרה. אז המספר חשוב. עכשיו, מה נכלל במניין הזה? כפי שאמרנו, יש מחלוקת בין מוני המצוות, וכל אחד מוזמן לעיין בספרים החשובים שהזכרנו. עד כאן שיעורנו להיום.